גיטין, דף מם, תחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. אמר רבי זיירה, אמר בשם רבי חנינה, שאמר, שימו לב, בשם רב אשי, שרב אשי אמר בשם רבי יהודה הנשיא, שמכונה רבי הקדוש. רב אשי שמע מאמר מרבי הקדוש, והוא אומר מאמר בשמו. לפני שנדון במאמר שהוא אומר, אבל איך ייתכן שרב אשי, שהוא ידוע כחותם, מסדר, התלמוד הבבלי ביחד עם רבינה, איך הוא אומר מאמר בשם זה שחתם את התקופה שקדמה לתקופה שלו? הוא חתם את תקופת האמוראים. הוא אומר מאמר בשם מי שחתם את תקופת התנאים, בשם רבי הקדוש, מסדר המשניות, מחבר השישה סדרי משנה. כותב ההגאות יעבץ, צריך לומר שהיה גם רב אשי קדמון. נראה שדעתו שהרב אשי שכתוב כאן שאומר מאמר בשם רבי הקדוש, זה לא רב אשי מסדר התלמוד בבלי, אלא רב אשי קדמון שזכה לשמוע דברי תורה מפיו של רבי הקדוש. מביא מאמר בשם רבי הקדוש. אדם שיש לו עבד כנעני. עבד כנעני שבא לעבוד אצל ישראל, צריך לעשות ברית מילה, צריך לטבול. בעצם הוא עושה את אותם שני שלבים שעושה גוי שבא להיכנס תחת כנפי השכינה ולהיות גר, להיות יהודי. הוא גם עושה ברית מילה וגם טובל. וההבדל הוא שגוי שבא להיות יהודי טובל לשם גירות, אבל עבד טובל לשם עבדות. הוא מתחייב בחלק מהמצוות. הוא חייב בכל 365 מצוות לא תעשה, ובכל מצוות עשה שאינן תלויות בזמן. מצוות עשה שתלויות בזמן, הוא פטור. עבד כנעני, שרבו משחרר אותו, הופך להיות גר צדק לכל דבר. בן חורין זה כמו גר צדק, הוא מתחייב בכל המצוות. כל זמן שהוא עבד, מותר לו להתחתן רק עם שפחה. ברגע שהוא משתחרר, מותר לו להתחתן עם בת חורין, מותר לו להתחתן עם בת ישראל. אומר רבי הקדוש, עבד ש נשא את בת חורין, אם הוא עבד אסור לו להתחתן עם בת חורין, והוא נושא את בת חורין, זה הוכחה, אם הוא עושה את זה בפני רבו, זה הוכחה שרבו הוציא אותו לחירות, יצא לחירות, כי אם רבו לא היה משחרר אותו, לא היה נותן לו להתחתן עם בת חורין, כי עבד אסור לו להתחתן עם בת ישראל. בת חורין היא בעצם בת ישראל. אמר לי רבי יוחנן, לזה שהביא את המאמר בשם רבי, חידוש כל כך גדול יש בידיך בשם רבי? והרי אני שונה ברייתא, שסותרת את מה שאתה אומר בשם רבי. בברייתא כתוב, שכשהאדון עצמו כותב שטר אירוסין לשפחתו, הרי כשאדם מקדש אישה, הוא יכול לקדש אותה בקניין כסף או בשווה כסף, טבעת קידושין וכדומה, והוא יכול לקדש אותה בקניין שטר, כמו שמובא בתחילת מסכת קידושין. האישה נקנית גם בשטר. הוא כתב לשפחה, הרי את מקודשת לי, וקידש אותה בשטר הזה. אז רבי מאיר אומר, מקודשת. כמו שנראה בהמשך מה הסיבה. אבל כל אלה שהם מול רבי מאיר וביניהם הבין רבי יוחנן, שכלולים גם, כלול גם רבי הקדוש, שהוא בין אותם החכמים שאומרים, אינה מקודשת, כי הוא לא יכול לקדש שפחה. אומר רבי יוחנן, תגידו לי אתם, אם רבי הקדוש, כשהאדון עצמו מקדש שפחה, זה לא הוכחה בשבילו שהשפחה שלו הוא שחרר אותה. אז כשהוא רואה את העבד מתחתן עם בת חורין, אז זה כן הוכחה שהוא שחרר את העבד? אז קודם כל מתרץ את הגמרא, למה זה הוכחה כשהאדון רואה את העבד שלו מתחתן עם בת חורין, זה הוכחה שהוא שחרר אותו. כמו התירוץ דאמר רבא ברב שילה לגבי עבד שמניח תפילין, שזאת מצווה שתלויה בזמן, שעבד פטור ורק בן חורין מחויב, שם יש מקרה שבו כשהאדון נוכח במעמד הנחת תפילין, זו הוכחה שהוא שחרר את העבד. שם מעמיד רבא בר רב שילה שלא מדובר רק שהאדון רואה את העבד מניח תפילין, אלא מתי אנחנו אומרים שזאת הוכחה שהוא שחרר את העבד? כשהוא בעצמו, כשרבו הוא זה שהניח לו לעבד תפילין. החנמי גם כאן צריך לפרש, מתי כשהאדון נוכח בזמן שעבד נושא בת חורין, זאת הוכחה שהוא שחרר את העבד, מדובר כשרבו הוא זה שהשיאו אישה. וזו הוכחה גמורה שהוא שחרר אותו, כי הוא בוודאי לא יגרום בעצמו לעבד לעשות איסור. אז אם כן מובן, למה כשהאדון נוכח בזמן הנישואין שהעבד שלו נושא בת חורין, זה הוכחה שהוא שחרר את העבד, אבל עדיין יש כאן קושייה עצומה. איך אותו רבי, כשהאדון עצמו מתחתן עם שפחה, מקדש שפחה, הוא אומר שזה לא הוכחה שהוא שחרר את השפחה? ומי כמידי וכי ייתכן דבר כזה, דלעבדי לא מאבד לאיסורה. אם אתה רואה אותו מחתן את העבד שלו עם בת חורין, זה חייב להיות שהוא שחרר אותו, כי הוא לא יגרום איסור לעבד שלו ולעצמו. ואי הוא עבד איסורה, לעצמו הוא עושה איסור להתחתן עם השפחה שלו, בפרט בזמן שהוא יכול לעשות את זה ביתר על ידי שהוא שחרר אותה. אמר רב נחמן בר יצחק, באמת אם הוא מקדש אותה, זה הוכחה שהוא שחרר אותה. למה במקרה של הברייתא אומרים חכמים שהיא אינה מקודשת כי היא לא משוחררת? מדובר כאן במקרה שבזמן הקידושין הוא אומר לה שהשטר הזה הוא ישחרר אותה. אומרים חכמים, השטר הזה לא משחרר אותה. אדוני, יש לך טעות, פשוט מאוד. מדובר כאן, דאמר לה, הוא נותן לה שטר שכתוב שם שתהיה מקודשת לו בשטר הזה, והוא אומר לה, צאי בו, גם תשתחררי בשטר הזה, וגם התקדשי לי בו. רבי מאיר סובר, יש בלשון הזה שהוא כותב לה, הרי את מקודשת לי, לשון שחרור. זה כמו שהוא אומר לה, הרי את בת חורין שתהיה ראויה להתקדש לי בשטר הזה ותתקדשי לי בו. ורבנן סוברים, לא, אין בלשון הזה לשון שחרור, אלא רק לשון קידושין. ויותר מזה, זאת ההוכחה הטובה ביותר שהיא לא משוחררת. הוא אומר לה, בזה תהיה משוחררת. זה אומר שהוא לא שחרר אותה קודם, ולכן היא לא מקודשת. מאמר נוסף. אמר רבי יהושע בן לוי, עבד שפטור ממצוות תפילין, כי מצוות תפילין תלויה בזמן, רש"י כותב שלילה זה לא זמן תפילין, רק יום זה זמן תפילין, זה מצווה שתלויה ביום, ולכן עבד פטור מהמצווה הזאת. ואם הוא מקיים את המצווה הזאת בפני רבו, יש כאן הוכחה במקרה מסוים, כמו שנראה בהמשך, שרבו שחרר אותו בזה שהוא נותן לו להניח תפילין. עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות, כי אם הוא לא היה משחרר אותו, לא היה נותן לו להניח תפילין, כי ההנחת תפילין זה דרך חירות, אין דרך עבד להניח תפילין. שואלת הגמרא קושיה מברייתא מפורשת שאומרת שעבד שמניח תפילין בפני רבו, זה לא אומר שהוא יוצא לחירות. ברייתא אומרת ככה, מייטיבי. הברייתא מדברת על כל מיני מקרים שבהם נראה כמו שהעבד מתנהג כמו שהוא משוחרר, אבל באמת הוא עדיין נשאר עבד. מקרה ראשון, כשלווה ממנו רבו, האדון הלך וביקש הלוואה מהעבד. איך יש לעבד כסף? הרי מה שקנה עבד קנה רבו. כל דבר שהעבד קונה הופך להיות בבעלותו של האדון. אלא מדובר כאן כשאחד הגיע ונתן לעבד כסף ואמר לו הכסף הזה יהיה שלך בתנאי שהאדון לא יהיה לו רשות בכסף הזה. אז הכסף הזה נשאר של העבד. והאדון הלך ולווה כסף מהעבד. זה נראה כמו שהוא מתייחס אל העבד כמו בן חורין, ואף על פי כן לא יצא לחירות. או מקרה נוסף, שעשאו רבו אפוטרופוס על נכסיו, בדומה למה שנאמר על פוטיפר, שכל אשר יש לו נתן בידיו של יוסף שהיה עבדו, הלך מינה את העבד הכנעני אפוטרופוס על כל נכסיו, זה נראה כמו שהוא הוציא אותו לחירות, לשחרור, לא, זה גם כן לא הוכחה. או שהעבד הניח תפילין בפני רבו, גם זה לא אומר שהוא יוצא לחירות, ברייתא מפורשת. מקרה נוסף, או שהוא עלה לתורה בבית הכנסת, קיבל עלייה, צריכים לקרוא לכל הפחות שלושה פסוקים, הוא קרא שלושה פסוקים בבית הכנסת, בפני רבו. בכל זאת, הרי זה לא יצא לחירות. אז איך אומר רבי יהושע בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו יוצא לחירות? מבאר ואומר רבא בר רב שילה, מה שהתכוון רבי יהושע בן לוי, שהעבד יוצא לחירות כשהוא מניח תפילין בנוכחות רבו, מדובר כשרבו בעצמו הניח לו את התפילין. זאת הוכחה שהוא בוודאי שחרר אותו. אבל עצם ההנחה שהעבד מניח תפילין בפני רבו זה לא הוכחה. מאמר נוסף, כי אתה רב דימי. רב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל אל בבל, הוא בא ואמר מאמר בשם רבי יוחנן. מי שאמר בשעת מיטתו, הייתה לו שפחה, והוא אמר צוואה, פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה היורשים לאחר מותי. ככה אמר אותו אדון, ואז הוא מת. אומר על זה רבי יוחנן, מה ההלכה? כופין את היורשים וכותבים לה גט שחרור. כך אומר רבי יוחנן. אמרו לפניו רבי עמי ורבי אסי. הגמרא בהמשך מביאה הרבה שדברי רב דימי בשם רבי יוחנן הם טעות. למה הם טעות? הגמרא מביאה שרבי עמי ורבי אסי הקשו לפני רבי יוחנן. אמרו לפניו, רבי, מה אותו אדון אמר לפני מותו? שהיא משוחררת? לא זה מה שהוא אמר. הוא אמר, אל ישתעבדו בה לאחר מותי. אי אתה מודה שאם יוולדו לבנים, שעל הבנים האלה לא אמר האדון שלא ישתעבדו בהם, הם כן יהיו עבדים? הרי האדון לא שחרר אותה, האדון לא הפקיר אותה, אלא הוא רק ביקש שלא יעסיקו אותה בעבודה. אבל הילדים שהיא תילד מכאן ולהבא כן יהיו עבדים. למה כופים את היורשים לתת לה גט שחרור, שעל ידי זה הם יפסידו את הולדות? הרי את זה האבא לא ציווה. טוב, אז זה דבר אחד. דבר דומה, כי אתה רב שמואל בר יהודה אמר בשם רבי יוחנן, מאמר אחר, לא כמו שאמר רב דימי בשם רבי יוחנן, אלא מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי. אתם יודעים איזה קורת רוח היא עשתה לי בחיי? איזה נחת רוח? אני מבקש, יעשה לה קורת רוח. אני מבקש מכם, תדאגו שיהיה לה נחת רוח. הוא מת, זהו. עכשיו באים אל השפחה, אומרים לה, יופי, אנחנו צריכים עכשיו לעשות לך נחת רוח, ולכן את לא צריכה לעבוד. והיא אומרת, נראה לכם שיש לי מזה נחת רוח? לא מספיק לי. אני רוצה שתשחררו אותי. כופין את היורשים ועושים לה קורת רוח, אף על פי אם הקורת רוח היחידה של הזרח שחרור, יהיו חייבים לשחרר אותה. מה הייתה? מה? למה כופים אותם לקיים את דברי אביהם? כי מצווה לקיים את דברי המת. אמר המימר. הגמרא מביאה כעת שני לשונות בדברי המימר. לפי הלשון הראשון, אדון המפקיר את עבדו, אומר לעבד, אתה הפקר. העבד הזה רוצה עכשיו ללכת ולהתחתן עם שפחה. אומרים לו, אדוני, אתה כבר לא עבד. האדון הפקיר אותך. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה להתחתן עם בת ישראל. אומרים לו, לא קיבלת שטר שחרור. הוא הולך אל האדון, אומר, אדוני, תן לי בבקשה שטר שחרור, אני רוצה להתחתן עם בת ישראל. אומר המימר, זה לא יועיל. אותו העבד אין לו תקנה. גם אם האדון עכשיו ייתן לו שטר שחרור, הוא לא יהיה מותר בבת ישראל. מה הייתה? מה? כי קניין הממון של גופי שהיה לאדון, כבר לא קני לי, כבר העבד לא קנוי לו בקניין ממון, כי הוא הרי הפקיר את העבד. מה נשאר? מחדשת כאן הגמרא, חידוש, ככה, מגיעים כאן עם איזשהו סוג של הגדרה חדשה, מגדירים את זה בסוג של הגדרה חדשה, שיש קניין ממון ויש קניין איסור. שני דברים שילוו אותנו כאן גם בהמשך. עבד שקנוי לאדון, יש לו בדרך כלל שני קניינים. קניין ממון, שהוא קנוי כממון של האדון, וגם קניין איסור, שמכיוון שהוא עבד של האדון, אסור לו להתחתן למשל עם בת ישראל. כשהאדון מפקיר אותו, אומר המימר, כבר הוא לא קנוי קניין ממון לאדון, ולכן הוא לא יכול לתת לו שטר שחרור, אבל קניין האיסור נשאר, כי את זה לא יכולים להפקיע על ידי ההפקר. צריך שטר שחרור, אבל אי אפשר לתת שטר שחרור, כי בשביל שהאדון יוכל לתת שטר שחרור לעבד, העבד צריך להיות קנוי לו גם בקניין ממון. פה במקרה שלנו, קניין ממון של גופי שהיה לאדון כבר לא קן אלי. מה נשאר? רק קניין איסורה, רק זהו דעיקה דגבי. ואיסורה לא מעצימה קנלי. האדון לא יכול להקנות שטר שחרור לעבד שהקניין היחיד שהעבד קנוי לו זה רק קניין איסור. כי כדי לשחרר את העבד צריך שיהיה לרב בעבד קניין ממוני. פלי פלאים. כך אומר המימר. אמר לי רב אשי להמימר, איך אתה אומר דבר כזה? והרי יש לנו גם מאמר של רבי יוחנן וגם מאמר של רב. את המאמר שיש לנו של רבי יוחנן אמר, הוא אמר בשם רבי יוחנן. את המאמר שאנחנו יודעים מרב זה רב חייא בר אבין אמר בשם רב. הם שניהם אומרים, אדם שמפקיר את עבדו, או שהוא מקדיש את עבדו, אחד זה ואחד זה, יצא לחירות וצריך גט שחרור. אנחנו מבינים כל הזמן שהאדון רק צריך לתת לו שטר שחרור ונגמר הסיפור. אז איך אתה אומר שאי אפשר לתת שטר שחרור? אמר לי, אז המימר הסביר לרב אשי, לפי דעתי כוונתם של רב ורבי יוחנן היא צריך, נכון? אבל ואין לו תקנה, כי אי אפשר לתת שטר שחרור אם אין לאדון קניין ממוני בעבד. זה לשון אחד בדברי המימר, שמדובר כאן שהאדון חי, ובכל זאת הוא לא יכול לתת שטר שחרור לעבד כזה שאין לו בו קניין ממון. אי קדם, ראי, לפי לשון שני, אמר המימר, אם האדון חי, הוא כן יכול, כך נראה, לתת שטר שחרור, אפילו כשכל הקניין זה הקניין של איסור. אבל המפקיר עבדו, ואחר כך האדון מת לפני שהספיק לתת לעבד שטר שחרור, והעבד יצא עכשיו, אמור לצאת לרשות היורשים. אבל כאן בא המימר עם חידוש ואומר, הרי אמרנו שיש כשעבד משועבד לאדון, שני קניינים. קניין גוף של ממון וקניין איסור. כשהעבד משועבד בשני הקניינים האלה, הוא באמת עובר בירושה. ואז גם היורשים יכולים לשחרר אותו. אבל כזה עבד שכבר אין לו קניין ממון, אין לו קניין גוף לרבו, אלא רק קניין איסור. אילו רבו היה משחרר אותו, בסדר, היה משוחרר לפי הלשון הזה עכשיו, לפי הלשון השני. אבל כעת, כשרבו מת, הוא לא מוריש קניין איסור לבניו. רק קניין ממון. וכאן אין קניין ממון, יש רק קניין איסור. אם היה גם קניין איסור וגם קניין ממון, היה מוריש את זה ביחד לבניו. אבל כאן שיש רק קניין איסור, לא מוריש לבניו קניין איסור. זה החידוש שמחדש כאן המימר. ולכן אין לו תקנה לאותו העבד. מה איתם? למה היורשים לא יכולים לתת לו שטר שחרור? כי קניין הממון של גופי כבר לא כאן אלי לאדון אחרי שהוא הפקיר אותו. מה נשאר? הקניין איסור, ראודי כגבי. ואיסור על הברי לא מוריד. היורשים לא מקבלים בירושה עבד, עם כל מה שהוא היה קנוי, זה רק עניין איסור לאביהם, למורי שלהם. אז אם כן, אין כאן מי שייתן לו שטר שחרור, ולכן אין לו תקנה. כך אומר המימר. אמר לי רב אשי למימר, והקיעת הרב דימי, כשהוא הגיע, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שאם אמר אדם על שפחתו שלא השתעבדו בה לאחר מיטתו, כופים את היורשים לכתוב לשטר שחרור. והרי כשהוא אומר שלא השתעבדו בה, אנחנו מבינים שזה כמו שהוא הפקיר, ופקע ממנה הקניין הממוני. אז איך היורשים יכולים לשחרר אותה בשטר? אתה רואה שאפשר? כן. אפילו שפקע הקניין הממוני ונשאר הקניין איסור, זה כן עובר בירושה והיורשים כן יכולים לתת לשטר שחרור. אמר לו המימר, קודם כל דרבדי ממה שהוא אמר בשם רבי יוחנן, טעות היא. כרגע, הבנו באמת את מה שרבי עמי ורבי אסי הקשו על רבי יוחנן. אמר לי, אז רב אשי שאל אותו, מהי טעותה? מהי הטעות בדבריו של רבדי מי? בשם רבי יוחנן, שלכן רבי עמי ורבי אסי חלקו. הסיבה היא, דלא אמרה בלשון שחרור. כי שם האבא בסך הכל אמר שהוא רוצה שלא ישתעבדו ביורשים, בשפחה לאחר מותו. הוא לא אמר מפורש שהוא משחרר אותה. אבל אילו אמרה האבא בלשון שחרור, אם הוא היה אומר לה הרי את בת חורין, אז כן היינו מסכימים עם דברי רב דימי בשם רבי יוחנן, והיא כן הייתה יוצאת לחירות. איך היא הייתה יוצאת לחירות? על ידי שהיו כותבים לה שטר שחרור. אבל הרי ברגע שהוא אמר שהיא בת חורין, כבר היא לא קנויה כעניין ממון אלא רק עניין איסור, ואתה אומר שכעניין איסור אי אפשר להוריש. אמר לי, ישיב לו המימר, אני כדרב שמואל בר יהודה סביר לי, אני סובר כמו הלשון השני בשם רבי יוחנן. לא הלשון מה שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, אלא הלשון מה שרב שמואל בר יהודה אמר בשם רבי יוחנן, כמו דבריו של רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, זה סביר לי, שרבי יוחנן לא דיבר כשהאב הציבה שלא השתעבדו בה, ורבי עמי ורבי אסי לא יקשו עליו כלום. אלא רבי יוחנן דיבר כשהאבא אמר, פלונית שפחתי, קורת רוח עשתה לי, ולכן יעשה לה קורת רוח. ואז היתומים יכולים לשחרר אותה, כי הוא לא הפקיע את הכוח שלהם בלהשתעבד בה, אם היא כן תסכים שישתעבדו בה. אם היא תגיד, יש לי קורת רוח, אם אתם עכשיו תביאו אותי בית המקדש, אני יודע, תביאו אותי לכותל המערבי, זה יעשה לי קורת רוח. יעשה לי קורת רוח אם תסדרו לי יחידת דיור יותר מפוארת. תתנו לי בית יותר מפואר. והיא תהיה מוכנה להמשיך להיות משועבדת אליהם, אז הם לא חייבים לשחרר אותה. זאת אומרת שהאבא לא שחרר אותה בכלל, אלא רק אומר, תעשו לה קורת רוח. יכולים לעשות לה קורת רוח מה שהיא תהיה מרוצה. היא יכולה להמשיך להיות משועבדת, מכיוון שאבא לא שחרר אותה בכלל, אז נשאר שיעבוד, קניין ממון, אצל היורשים, אז הם יכולים לתת לה שטר שחרור. עניין נוסף, ספר את הגמרא דבר מאוד מעניין. יש כאן גם כן מושגים מאוד מחודשים. מעשה בקריה של עבדים. יש קריה כזאת, קריה כזאת, קריה של עבדים. אי דיסקרת דעבדי, רשי אומר דיסקרת, הכוונה קריה, קריית העבדים, עבדים כנעניים. דהיזדבן לעובד כוכבים. הקריה כולה נמכרה לאיזה עובד כוכבים. וההלכה היא שישראל, שיש לו עבד כנעני, אסור לו למכור אותו לעובד כוכבים. כי עבד כנעני מחויב במצוות, וכשהוא נמצא אצל היהודי, הוא יכול לקיים את המצוות האלה. ברגע שהוא נמצא ברשות עובד כוכבים, מאוד מאוד קשה. ולכן כנסו אדם שמחר את עבדו לעובד כוכבים, שהעבד הזה יוצא לחירות. אבל זה לא לגמרי. זאת אומרת, כמו שאמרנו, יש קניין ממון ויש קניין איסור. קניין ממון, באמת העבד יוצא לחירות. יוצא לחירות, שמע, אתה מכרת את העבד שלך לעובד כוכבים, מה עשית? איך הוא יקיים עכשיו מצוות? עזוב. אליך הוא יותר לא משועבד. גם מהעובד כוכבים, לא יודע מה יעשה, יחזיר לך. מבחינתך הוא יצא לחירות. הקניין ממון פקע. עובד כוכבים שקונה עבד, כנעני, הוא יכול לקנות אותו רק למעשה ידיו. הוא לא קונה ממש את גופו, כמו שכבר ראינו לעיל. קונה אותו רק למעשה ידיו. כאן אנחנו מגדירים את זה כקניין ממון וכקניין איסור, אז הוא קונה רק קניין ממון אם הוא קונה משהו. קניין איסור נשאר אצל הישראל הראשון. אצל היהודי הראשון. אצל האדונים שלהם הייתה שייכת הקריית העבדים. זה הם לא מכרו בך, זה נשאר אצלם. עכשיו היה כאן סיפור פלא. סיפור פלא. קלו מרוות הבטראי, העובדי כוכבים קלו, נגמרו. מה זאת אומרת? מתו ולא השאירו יורשים. העבדים הכנענים, כל הקריה, עושים יום שמחה. כנראה. מה קרה? זהו, אין להם אדונים. האדונים מתו ולא השאירו יורשים. רוצים להתחתן עם בת ישראל. באו לפני רבינה. אתו לקמי דרבינה. אמר לו רבינה, זילו האדרו הבני מרוות הקמאי. לכו תחפשו את בני אדוניכם הקודמים. למה? כי מדובר כאן שהישראל שמחר את הקריה הזאת לעובד כוכבים, מת. אמר רבינה, תחפשו את היורשים שלו, את הבנים שלו. והם יכתבו לכם, יכתבו לחוגיתא דחירותא. ואז תהיו מותרים בישראלית. אמרו לי רבנן לרבינה, מה קורה? מה זה הפסק הלכה הזה? מה זה הפסק הלכה הזה? נגיד שהם מוצאים את הבנים. הבנים יכולים לכתוב להם שטר שחרור? הרי מה השיעבוד שיש לישראל באותם עבדים? קניין ממון כבר אין לו. מה נשאר לו? קניין איסור. מצד קניין ממון, המוכר עבדו לעובד כוכבים, יצא עבד לחירות. מה נשאר לו? קניין איסור? אפשר? קודם כל, עכשיו הוא כבר לא חי, אז הבנים שלו. הם יכולים לכתוב שטר שחרור עם כל מה שהקניין של העבדים לאביהם היה רק סך הכל קניין איסור? הרי, ואמר המאמר, לפי הלשון השני, המפקיר עבדו, ולא הספיק לתת לו שטר שחרור, והאדון מת, כמו מקרה שלנו, שהאדון כמו הפקיר את עבדו, שהוא מכר אותו לעובד כוכבים, המשנה אומרת בדף מ"ג, אם אני זוכר טוב, שהמוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות, זאת אומרת מצד זה שהישראל מכר את העבדים לעובדי כוכבים, בעצם זה כבר, זה נחשב כמו שהוא הפקיר אותם, מצד מה שהם משועבדים אליו, כמו שהוא הפקיר אותם. עכשיו, אם הוא היה נותן להם שטר שחרור, בסדר, אז הם היו משוחררים לפי הלשון הזאת של המימר. אבל כאן הוא מת. אומר המימר אותו, העבד אינו תקנה, כי היורשים לא יכולים לתת שטר שחרור, כי הקניין איסור לא עובר אליהם בירושה בכלל. אמר לו רבינה, אני כרב דימה סבירה לי, אני סובר כמו הלשון שרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, שמדבריו יוצא שאפילו כשקניין הממון פקע, היורשים עדיין יכולים לשחרר, כמו שאמר רב דימי בשם רבי יוחנן, מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה היורשים לאחר מותי, זאת אומרת באיזשהו מקום הוא מפקיר את הקניין הממון שיש לו בה, כופין את היורשים וכותבים לה שטר שחרור, זאת אומרת שהם כן יכולים לתת שטר שחרור, אף על פי שכל מה שהקניין שהיה לאביהם היה רק קניין איסור, זה עובר אליהם בירושה כל כך שהם יכולים אפילו לכתוב שטר שחרור. אמרו לי רבנן לרבינה, איך אתה סובר ככה? והרי דבריו של רב דימי, אמרנו שהם טעותה היא, כמו שהקשו רבי עמי ורבי אסי. אמר להו, אז רבינה ישיב להם לחכמים, מה היא טעותה? מה הייתה הטעות בדברי רב דימי שלכן רב עמי ורב אסי חלקו עליו? זה לא אמרה, אדון בלשון שחרור. כל מה שהם חולקים, זה לא על עצם הרעיון שקניין איסור עובר בירושה והיורשים יכולים לשחרר, אלא הם רק חולקים על מה שאמר רב דימי בשם רבי יוחנן, שעצם זה שהאדון אמר שלא ישתעבדו בה, כבר זה נקרא שחרור? לא, זה לא נקרא, אלא הוא צריך להגיד לשון שחרור, תדייק מזה. האמרה בלשון שחרור החינמי, אם האדון כן היה אומר בלשון שחרור, היו מסכימים למה שאמר רב דימי, שאף על פי שקניין הממון פקע, ונשאר הקניין איסור, כשהוא ימות האדון ויתעבור לבנים, הם כן יורשים את הקניין איסור, ויכולים לתת לשטר שחרור. ובאמת הלכת כרבינה, הלכה כמו דעתו של רבינה שחולק על המימר, והוא סובר שיורשים יכולים לשחרר, אפילו אם הקניין הוא רק קניין איסור. עניין נוסף. ספרת הגמרא, ההוא עבדה דבית רי, היה עבד, שהוא היה משועבד לשני אדונים, שני שותפים. קם חד מניו, קם אחד השותפים, ושחררי לפלגי, שחרר את החצי שהעבד היה משועבד אליו. זהו, עכשיו העבד הזה הוא חצי עבד וחצי בן חורין. אמר רידך, השותף השני מיד ידע שכשחכמים ישמעו שיש ברשותו עבד שהוא חצי עבד וחצי בן חורין, יכריחו אותו לשחרר אותו, כי אין לו תקנה לעבד הזה. הוא לא יכול להתחתן עם בת חורין בגלל שהוא חצי עבד. הוא לא יכול להתחתן עם שפחה כי הוא חצי בן חורין. יכריחו אותו לשחרר את העבד הזה. מה הוא עשה? הוא לא רצה לשחרר אותו. אז לכן הוא אמר, אשתה כעת, שמו בי רבנן, ישמעו חכמים שהשותף שלי שחרר את החלק שלו ויש לי חצי עבד וחצי בן חורין, ומאפסדו לי מיני, יכריחו אותי לשחרר אותו לגמרי. והוא הלך ועשה שלא כהוגן. אזל הלך, אקנייה, הוא הקנה את החצי עבד שהיה לו, לבנו קטן. הוא ידע שבית דין לא קופים קטן לשחרר. אין קופים קטן בבית דין. אי אפשר לקפות את הקטן, יצטרכו לדבר אליו ושכנע אותו, אז לא יוכלו לקפות עליו. שלחה רב יוסף בריידר רבה, רב יוסף בריידר רבה שלח את השאלה הזאת לפני, לקמי דרב פאפה, מה עושים? שלח לי, אז רב פאפה אמר לו, המעשים שהוא עשה הועילו באמת. אבל מה? כאשר עשה, כן יעשה לו, גמולו ישיב לו בראשו. בגלל שהוא עשה שלא כהוגן, אנחנו נלך איתו עכשיו בדרך של עורמה. ענן קימלן בינוקה, אנחנו מכירים בדעתו של הקטן, ומקרבה דעתי לגבי זוזאי. קרובה דעתו אצל המאות, אם תתן לו קצת כסף, אתה יכול לרצות אותו על ידי הכסף. מה נעשה? מוקמינן לי אפוטרופוס. נעמיד ממונה אפוטרופוס בשביל צורך הקטן. ואותו אפוטרופוס יעריך כמה שווי העבד. והעבד ילך ויתחייב, נאמר יעריכו אותו באלף דינרים, אותו עבד, הרי הוא חצי עבד חצי בן חורין, אז הוא חייב רק 500 דינרים, אז אותו עבד יתחייב 500 דינרים לאותו קטן, ואחרי שהעבד מתחייב לשלם חצי מדמיו, שכרגע הוא רק חצי עבד, הוא מפתה את הקטן, מקרקש לאיזוזה, ככה מקשקש בקצת כסף הקטן, אם אתה תשחרר אותי, ניתן לך את הכסף הזה. מפתה אותו, ואז הקטן מוכן לשחרר אותו, אז האפוטרופוס כותב בשם הקטן שטר שחרור ומשחרר את העבד. כתב יגיטה דחירותה על שמי. תנו רבנן ברייתא. אדם שכותב שטר, כתוב לשון האומר, אבל רבי יוחנן מעמיד שזה הכוונה שהוא כותב את זה בשטר, הוא כותב את הלשון הזאת. עשיתי בעבר פלוני עבדי בן חורין, זה אומר שהוא כעת בן חורין, ולכן באמת הוא משוחרר. או שהוא כותב פלוני עבדי עשוי בן חורין, או פלוני עבדי הרי הוא בן חורין, שזה אומר שכעת הוא כבר בן חורין, אז כולם מודים שהרי הוא בן חורין. אבל אם הוא אומר לשון עתיד, פלוני עבדי יעשינו בן חורין, כאן כבר יש ויכוח. רבי אומר קנה, זה לשון שחרור, כמו שהוא אומר, אני אעשה אותו בן חורין בשטר שחרור הזה שאני כעת מוסר לו. וחכמים אומרים, זה הבטחה, אני אעשה אותו בן חורין, אבל בשטר הזה הוא לא קנה. אמר רבי יוחנן, וכולן, הלשונות שהזכרנו כאן בברייתא, מדובר כשכתבן בשטר. אבל אם הוא אמר את זה בעל פה, זה לא מועיל לשחרר אותו, ולפי פירוש אחד ברש"י, אפילו קניין הממון לא פוקע, והאדון עדיין יכול לחזור בו. ברייתא דומה לברייתא הקודמת, רק כאן אנחנו מדברים לעניין מי שנותן שדה לחברו. תנו רבנן, האומר, רבי יוחנן מעמיד שזה הכוונה, כותב, נתתי שדה פלונית לפלוני. או שהוא כותב, שדה זו נתונה לפלוני. או שהוא כותב, שדה זו הרי שלו. מכיוון שהמשמעות של הכתיבה היא שכעת כבר השדה נתונה לאותו פלוני, אז באמת הרי שלו. אבל אם הוא אומר לשון עתיד, שדה זו אתננה לפלוני, אז יש ויכוח. רבי מאיר אומר שגם כאן קנה פלוני את השדה, שזה לשון מתנה, כמו שאומר לו, אני אתן לו את זה בעתיד. מה זאת אומרת, מתי בעתיד? בשטר הזה. אני מתכוון עם השטר הזה לתת לו את זה. וחכמים אומרים, לא קנה, כי זה רק הבטחה שהוא ייתן את זה לאחר זמן. וגם כאן אמר רבי יוחנן, וכולן, כל הלשונות שהזכרנו בברייתא, מדובר כשהוא כתב את זה בשטר. תנו רבנן ברייתא, כאן כשיש ויכוח בין הכותב לבין זה שכתבו בשבילו. האומר, עשיתי פלוני עבדי בן חורין. והעבד הוא אומר, מה פתאום? לא עשה אני. אז העבד לא נאמן, האדון נאמן. למה? כי לשחרר עבד זה זכות בשביל העבד, והכלל הוא שאפשר לזכות זכות לעבד אפילו שלא בפני העבד. זאת אומרת, האדון יכול ללכת למישהו, לומר לו תזכה בשטר שחרור הזה בשביל העבד שלי. לכן חיישינן יש לחשוש ולומר שם האדון זיקה לו שטר שחרור על ידי אדם אחר. מקרה נוסף, אם אדם אומר על עבדו כתבתי ונתתי לו לעבד עצמו את שטר השחרור, והעבד עצמו הוא אומר לא כתב לי ולא נתן לי, אז העבד נאמן, כי הוא מודה שהוא עבד, הודעת בעל דין כמעידים דמי. כיוון שהוא מודה שהוא לא קיבל שטר שחרור, הוא נאמן, ולכן האדון יכול לחזור ולזכות בו אם הוא ירצה. שאנחנו אומרים שהאדון טעה במה שהוא אמר, כתבתי ונתתי לו שטר שחרור, כי הוא היה סבור שהעבד קיבל, אבל באמת העבד לא קיבל את השטר. וכן לעניין אדם שנותן מתנה שדה לחברו. הוא אומר, נתתי שדה פלונית לפלוני במתנה. ואותו פלוני הוא אומר, לא נתן לי את השדה. אז גם כאן, חיישינן חוששים שמה, הנותן זיקה לו את השדה על ידי אחר. אפשר לזכות לשני אפילו שלא בפניו. אבל אם הוא אומר, כתבתי שטר מתנה על השדה לפלוני ונתתי לו, הוא בעצמו קיבל את זה, והוא אומר, לא קיבלתי, הוא לא כתב לי ולא נתן לי. כאן הודעת בעל דין כמעידים דמי, והמקבל נאמן לומר שהוא לא קיבל, והנותן יכול לחזור בו אם הוא רוצה. מברר את הגמרא, באופן הזה שהנותן אומר, כתבתי ונתתי לפלוני את השדה, ואותו פלוני אומר, לא קיבלתי. מי אוכל את הפירות? רב חיסדא אמר, זה נשאר ברשות הנותן, והוא אוכל פירות. ורבא אמר, לא. משלשין את הפירות על ידי אדם שלישי נאמן, הוא שומר את הכל. זאת אומרת, מוכרים את הפירות והוא שומר את הכסף, עד שיבוא אליהו ויברר האם הבן אדם הוא קיבל או לא קיבל, של מי שייך את השדה. ומבאר את הגמרא לא פליגי, באמת אין ויכוח בין רב חיסדא לבין רבא, אלא רב חיסדא דיבר באבא, זאת אומרת, במקבל עצמו שהוא חי, והוא טוען, לא קיבלתי, הוא נאמן בהודעה שלו, ולכן הנותן ממשיך לאכול פירות. ורבה, מה שהוא אמר שמשלשים את הפירות על ידי אדם שלישי, הוא דיבר בברא, כשכבר מת זה שהנותן אמר עליו שהוא נתן לו את השדה, והבן היורש אומר שמעולם הנותן לא נתן את השדה לאביו. באופן כזה חוששים שמה יבואו עדים ויעידו שהוא כן מסר את השטר הזה לאבא, והיורש לא יודע מזה. לכן אי אפשר להשאיר את הפירות בידי הנותן, אלא מפקידים את זה בידי אדם שלישי. עד כאן דף מם.